היום יום רביעי בבוקר כף א' כבר, לא כף כף א', כף א' באייר, תשעין ג' ואנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר אורות הקודש מאת הרב קוק זכותו יגן עלינו אמן בכרך הראשון בעמוד למד חט פרק כ"ה מהגלוי הפרטי לנסתר הכללי אנחנו מדברים על האיחוד בין הנגלה לבין הנסתר יש הבחנות בסיסיות בין דברים שהם שייכים לנגלה לבין דברים ששייכים לנסתר אחד מהמאפיינים של תורת הנגלה זה שהיא פרטית ושל תורת הנסתר זה שהיא כללית. מה פירוש הדבר? יש בנגלה הבלטה של ריבוי פרטים. יש פרט כזה ועוד פרט כזה ועוד פרט כזה. כל פרט ופרט מעשיר אותנו מאוד. אבל מה שחסר זה ההיבט הכללי. לעומת זה הנסתר שם דגש רב על היסוד הכללי שבכל הפרטים האלה. כן, איך הדברים הולכים ומתפרטים מתוך כלל אחד גדול? זה אמנם נכון שתי דרישות, גם של כלליות, גם של פרטיות, בשני התחומים. אבל אנחנו מדברים פה על כובד המשקל. כובד המשקל בנגלה הוא הפרט, וכובד המשקל בנסתר הוא הכלל. אומר הרב, כל חלק גלוי שאינו מוכר כראוי, בין מן התורה ובין מן העולם, הוא כמו מסך מבדיל שמסתיר את האור הנשגב של החלק החבוי והנסתר. שאינו מושג כי אם בצפייה פנימית בהירה. כן, אז אומר, יש פה, איך לומר, כשל. כשל עבור מי שרוצה, שלום, לעסוק בנסתרות בלי להזדקק לידיעת הפרטים. כי אתה אומר, הנה, מה שמעניין אותי זה הכללי, לא הפרטי. כן, אבל כל פרט שיחסר לך, חוסם את הדרך שלך אל הידיעה הכללית. לכן אומר הרב, כל חלק גלוי שאינו מוכר כראוי, למשל אתה לא למדת את כל הלכות בורר בשבת. או את כל הפרטים, כל הסברות של הלכות נגעים, דיני צרעת. כמה סוגי צרעת יש? 72. כמה מומי כהונה יש? 90. כן? וכדומה. אז אתה צריך לדעת את כל זה. לא רק לדעת, אתה צריך להבין את הסברות ואת החילוקים. ומתי ככה ומתי כך, זה לא פשוט. אז אם אתה לא יודע את זה, אתה רוצה לעשות ביסוד הכללי, חסר לך משהו, איזה מין האפלה יש כלפי האור הכללי. ובחוק זה נעוצה היא החובה של השקידה התדירית להרבות תורה וחוכמה. כן, בין בעל התורה, בין מן העולם. אתה עוד לא יודע בדיוק את התפקוד של הכנפיים של החגבים. חסר לך משהו. כן? אתה לא יודע את כל חוקי החלקיקי היסוד. אתה לא יודע. אז זה גם כן מהווה איזה מין קהות בנפש. הקהות הזאת מונעת את הידיעה של היסוד הכללי. כמעט תגיד. ואתה מחיה את כולם. זה באמת יסוד כללי. אבל איך הוא מחיה את כולם? אתה צריך בשביל זה את הפרטים. כן? אז כך שאי ידיעה של פרט מחסיר משהו בבהירות של ההכרה הכללית. מובן? ולכן צריך כל הזמן ללמוד, כל הזמן לברר עוד ועוד ועוד. זה השאיפה. זאת אומרת שאדם שעוסק הרבה בנגלה, זה לאו דווקא אומר שהוא לא רוצה את הנסתר, אלא להפך. ייתכן מאוד שהוא מאוד, כל כך רוצה את הנסתר, שהוא רוצה להרבות את כל הכלים. ולכן הוא מברר כל פרט ופרט. על מנת שהאור יחדור בכל פרט ופרט. זה שאומר, ובחוק זה נעוצה היא החובה של השקידה התדירית להרבות תורה וחוכמה. ברשימות שכתב הרב הנזיר. הרב הנזיר היה לו פנקסים שבהם הוא כותב את ההגיגים שלו, את האירועים שעברו עליו. אז הוא כותב באיזשהו מקום, אני בזמן האחרון לומד את כל הטור. כל הטור ואת הבית יוסף, כדי להכליל בנפש שלי את רכוש הדורות. אני צריך לדעת, כן? כל מה שעבר עלינו בעולם ההלכה. אז יאללה, בוא נלמד את הטור. זה מתוך זה שהוא ניגש לזה, מתוך שאיפה כללית. בתור יוצא מן הכלל, יש שאיזה סדק מתהווה בכותלי המערה. הסותמת את האורה העליונה, והאור החבוי מתנוצץ פתאום. שלא על פי הדרך המודרג של הידיעות הגלויות, ניסים כאלה צריכים לקבל בשמחה. אבל אין סומכין על הנס, והסדר התדירי הוא לבוא מן הגלוי אל הנסתר, מהפרטים אל הכלל. כלומר, אל תסתמך על זה שלפעמים, לפעמים באמת יש לאדם באופן אינטואיטיבי איזה הערה שפותרת לו הרבה מאוד שאלות באופן מיידי. בסדר, זה קורה. אבל זה לא קורה תמיד, זה קורה לפעמים. מה זה המערה? המערה זה ההכרה שלנו. כמו שאפלטון במשל המערה מדמה את העולם שלנו למערה חשוכה שבה משתקפות האידאות, אז כך גם הדימוי הזה נמצא בחז"ל. כן, למשל נאמר במשה, ושמתיך בנקרת הצור וסקותי כפי עליך עד עוברי. מה? וסקותי כפי עליך עד עוברי. זה פסוק בפרשת כי תשא. אומרים חז"ל שאם היה סדק כמלוא מחט בתוך המערה, לא יכול היה משה לעמוד. מה זה המערה שמשה עומד בה? המערה זה בעצם העולם, זה הקוסמוס. הקוסמוס כולו הוא כסוג של מערה. לפי הדימוי של חכמי הקבלה, שהעולם הוא נתון בתוך החלל שבתוך האינסוף. אז בחלל הזה נמצא משה. אבל אם יש סדק קטן, מפגש עם האינסוף, אי אפשר לעמוד מול זה. כן, ברור. לכן היה צריך שמשה יוגן. אבל לפעמים יש גם סדקים. אין מובא בספר מלכים, על אליהו הנביא, שהלך אל ההר האלוהים, חורבה, והוא עמד שם במערה. מה זה במערה? אותה מערה שבה משה עמד, אליהו הלך אליה. והמטרה שלו הייתה לדעת איפה השם. כן? לא ברוח, לא באש, לא ברעש, כל דממה דקה. אז מה שכן הרב אומר, לפעמים יש סדק. הסדקים האלה הם הגיוניים, זה הגיוני שיהיה סדק כזה. כי הרי לא ייתכן שתהיה חלוקה מהותית, מוחלטת, בין שני תחומים של העולם, בין הנגלה לבין הנסתר. אבל באופן מתודי, אנחנו עושים הבחנה בין הנגלה לבין הנסתר, ולכן זה טוב יותר שאנחנו נעבוד בדרך המקובלת. דהיינו, מהפרטים אל הכלל. יש למשל, זה דוגמה פשוטה, דווקא בתחום הנגלה. מסכת בבא קמא. מסכת בבא קמא עוסקת בדיני נזיקין. נזק שנגרם בעולם, בין על ידי מאדם לאדם, מאדם לבהמה, מבהמה לאדם וכדומה. וצריך לתת קטגוריות. והדוגמאות שמה זה השור, הבור, המבעי והאבעיר. מה זה שור? שור שמזיק, מה?
נזק
מתגלגל. אני אשאל אותך שאלה. אני לקחתי את השור שלי, קשרתי אותו על הכביש, הוא לא יכול לזוז. אנשים נתקלים בו וניזוקים. איזה נזק זה? זה בור. זה בור, למרות שהבור במקרה הזה היה שור. זאת אומרת, כשאומרים בור, לא מתכוונים לבור, וכשאומרים שור, לא מתכוונים לשור. אלא שור מתכוונים לנזק רצוני, שנעשה ברוח חיים, ובור מתכוונים למכשול. נכון? זה הגדרה. אז יכולת להגיד מכשול, רוח חיים. כן? אלא שהתורה משתמשת בדוגמאות פשוטות כדי להדגים עיקרון. כן? אז זה מה שנקרא שהולכים מהפרטים אל הכללים. אותו דבר לגבי תורת הסוד. תורת הסוד היא בנויה בעצם על הפנימיות של הנגלה. אז אתה צריך להכיר את הנגלה. אם לא, אתה לא תבין את הסוד. כן, יש איפה. אתה מתכוון לרוח הקודש. רוח הקודש ברור שזה בקיעה. אנחנו מדברים על פחות מזה. שלפעמים יש לאדם תפיסה, באופן מהיר מאוד הוא מבין דברים. יש לפעמים, נכון, אנשים עברו שינויים בחייהם, לפעמים תוך התבוננות של שתי דקות. אבל תוך שתי דקות הם הבינו משהו, שלפני כן הם לא הבינו. וירא איש מצרי, מכה איש עברי, מאחיו. ויפן כובחו, פח. כן? גם זאת החלטה שלקחה למשה שתי דקות. אבל הוא ראה בצורה בהירה מה מתרחש שם. הוא הבין מה קורה בין מצרים לבין ישראל. תפיסה חודרת. כן? אבל זה לא תמיד קורה. כן? משה רבנו, רוב החיים שלו, לא עסק בהערות מהסוג הזה. עמוד למד תת. עמוד למד תת. למה עברת שני עמודים קדימה? אנחנו בעמוד למד תת. ייחוד, טוב, אתה קורא מהר. ייחוד, הכללות והפרטות. כן, כל המדור הראשון זה עיסוק, המדורים הראשונים זה עיסוק בייחודים. ייחוד הנגלה והנסתר, ייחוד ההלכה והאגדה, ייחוד הכללות והפרטות. עמוד מם. מי מסוג... אתה החלטת על מם א', אני רוצה ללמד את עמוד מם. כן. זהו, אין הרבה מה ללמוד, כלומר, זה לא ש... זה לא עמוק, זה עמוק מאוד, אבל מי אנחנו שנוציא מזה משהו? לכן אנחנו עוברים לעמוד מם א'. לא, לא לקפוץ מדרגות. פרק כ"ו, ההסתכלות הכללית. נו, אז זה בכלל, זה כמו שראינו לפני כן על בעלי הנגלה ובעלי הנסתר, שבעלי הנגלה יש להם הסתכלות אנליטית, בעלי הנסתר סינתטית. כן? כלומר, זה הכללה, הנגלה חילוק. אבל אנחנו אדם אחד. אותו אדם שמתבונן ביסודות כלליים ומתבונן בפרטיות, זה אותו אדם. לכן לא ייתכן שלא יימצא איזשהו דרך לחבר בין ההכרה הכללית לבין ההכרה הפרטית. בין הכללות לבין הפרטות. בסדר? בשביל זה באים הפרקים האלה שאנחנו נעסוק בהם עכשיו. תכונתה של ההסתכלות הרוחנית היא סקירת הכל ביחד, וזאת היא טבעה מיוחד לה שמבדילה, שמבדיל אותה, הכוונה, מהסתכלות שכלית פשוטה, שהיא עסוקה תמיד לפרטים מיוחדים שבקושי מקבצת היא אותם למידת כלל מאוחד. דוגמה שמובאת על ידי הפילוסוף הנרי ברגסון. הנרי ברגסון כתב כמה עמודים על, הוא כתב הרבה ספרים, אבל אחד הספרים הוא כותב כמה עמודים על המבנה של העין, של האדם. והוא מראה איך שכל, שהעין זה יסוד מאוד, זה איבר מאוד מאוד מורכב, שמורכב מהרבה מאוד שכבות וכל מיני דברים פרטיים, שאם היה חסר אחד מהם, העין לא הייתה רואה. אז אם כן, אפשר להגיד, הסתכלות הפרטית, זה שהעין רואה בעקבות ההצטברות של כל הפרטים האלה, שהצטברו במשך האבולוציה. זה לקח כמה מיליוני שנים, אבל בסוף נוצר איזשהו גוף שרואה. אפשרות אחת. אפשרות שנייה, אומר ברגסון, זה ההסתכלות לומר, הראייה דורשת את הופעתה. יש תביעה במציאות שהאדם יראה, שבעלי חיים יראו. אז נוצרה העין. איך היא נוצרה? הרבה הרבה פרטים. מה ההסתכלות היותר נכונה? גם זה נכון, גם זה נכון. זאת אומרת, טכנית, אתה צריך לראות כמומחה לעיניים, רופא עיניים, לדעת איך זה בנוי, בתור מסתכל כולל, אתה צריך לראות שיש שאיפת הופעת הראייה. ואז תימצא ממילא הדרך לזה שתיברנה עיניים. יש בספר הכוזרי, שהעניין האלוהי כמו עומד ומצפה לצדיקים להופיע. כמו שהעניין הטבעי או כמו עומד ומצפה לצומח שיופיע. או כמו העניין הנפשי שעומד ומצפה לבעלי חיים שיהיו. זאת אומרת, יש פנייה ממעלה למטה, ממטה למעלה. זה מסביר הרבה דברים של תורת האבולוציה, שהיא מאוד מעניינת מבחינת הפרטים שלה, המוטציות, הבירור, מלחמת ההישרדות, כל הדברים האלה. זה מאוד מעניין. רק כשאתה מסתכל בכיף כללי על כל מה שנעשה במשך מיליוני השנים, אתה לא יכול להשתחרר מן התחושה שיש פה גם כיוון. למרות שאין שום דבר מבחינה מדעית שמורה על הכיוון, שמכריח שהכיוון יהיה עולה. אז מה שכאן אומר רב, אגב, גם הנביא ישעיהו אומר את זה, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם, ולא דרכיכם דרכיי. כי גבהו שמיים מארץ. מה? לא. יש שני פסוקים. כן, כי גב, מה אתה מכיר לפסוק שמתחיל בכי גביעו שמיים מארץ? כן, גביעו מחשבותיי ממחשבותיכם ודרכיי מדרככם. אז זאת אומרת, על מה מובא הפסוק הזה? הרמב״ם למשל משתמש בו כדי להסביר את הופעת הנצרות והאסלאם. כאילו הקדוש ברוך הוא סידר שיהיה בעולם דתות כאלה. אני שואל את השאלה, מה זאת אומרת הוא סידר? הרי העבודה, זה, נצרות זה עבודה זרה, אסלאם זה כפירה. אומר הרמב״ם, לא דרככם דרכי. זאת אומרת, יש התבוננות כוללת של מהלך ההיסטוריה, שנותן מקום גם לדברים שמבחינת ההלכה הפורמלית הם אסורים, אבל הם מלאים פונקציה כוללת. מה אתה רוצה? אני חושב שאתה רוצה גם שבתאי צבי, מה שהוא רצה לעשות, הוא רצה להיות הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, הוא אמר, אני יודע שהקדוש ברוך הוא ככה פועל, אז בואו נשים את עצמי במקומו. ולכן הוא עשה עבירות לכתחילה. כן? זה הטעות. אבל עצם הרעיון כשלעצמו, שריבונו של עולם יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע, זה דבר אמיתי. נכון? טוב, בעלי הנשמות, יותר מזה, לומר שהקדוש ברוך הוא אין לו מה לעשות עם הרע, אז זה כבר מעמיד את העולם על תפיסה דואליסטית, כאילו ששני אלים, יש הטוב שהוא בצד של הקדוש ברוך הוא, הרע יש לו אוטונומיה משלו, שטן כזה, כן? זה שניות, זה סותר את האמונה המונותאיסטית, אמת? הלאה. הדתות? נכון, נכון, זאת אומרת, תורת הנגלה, נגיד ההלכה, היא נקראת בזוהר עץ הדעת טוב הרע. כשאני לומד שולחן ערוך, מה אני עושה? אני עושה סיור באזור הגבול בין הטוב לבין הרע. אומרים לי, זה טוב, זה רע, זה טוב, זה רע. אני בעולם דואלי. מוכרחים להשלים את זה עם עץ החיים. עץ החיים כולו טוב, אין רע שם. ועד כדי כך שרבי חיים ויטל אומר שלעתיד לבוא אנחנו נקרא בתורה בשינוי הפיסוק. אנחנו נאמר ככה, מכל עץ הגן אכול תאכל ומעץ הדעת טוב. והרע לא תוכל ממנו. בעלי הנשמות המיוחדות לזכירה פנימית, כנראה לפי זה עניין של אופי נשמתי, קשורים אליה בכל כוח חייהם. וצער גדול ועמוק הם מרגישים כשנלחצים על ידי עצמם מפני ההרגל או על ידי השפעת הסביבה לעסקים רוחניים ומעשיים פרטיים. כלומר זה קשה להם. כן, היה במקרה כזה שכשהרב קוק הגיע ללונדון במלחמת העולם הראשונה, כיוון שהוא היה אדם מפורסם וחשוב וגדול, באו אליו כל הרבונים של לונדון, ישבו איתו וכל אחד התחיל איזה פלפול הלכתי כזה והוא פלפול הלכתי כזה, והרב קוק היה סובל סבל רב, כי הוא כל הזמן רצה לעסוק בסתרי תורה. אז היה לו סבל מזה. עכשיו, זה, האם הרב קוק לא ידע הלכה? בוא דרך, גדולי הפוסקים, כן? אולי גדול הדור בעניין ההלכה, סליחה, מה זה אולי? גדול הדור, בענייני ההלכה בדורו. אבל אומר, יש איזה צער פנימי. איך בכל זאת אפשר ליישב את הנפש? אלא שהם מיישבים בדעתם. יש להם בכל זאת משהו שמנחם אותם, הם נרגעים. מה מרגיע אותם? בהכירם את הכרח החיים לעסוק בכל המכשירים המביאים למלוא המגמות. אין להם ברירה, אז הם מכירים את זה. אבל בנפשם קשור חפץ נעלה לקצר במכשירים ולהאיר במוקדם את האורה המגמתית. כלומר, הם משתדלים כמה שיותר שהעניינים הטכניים, האכשרתיים, יתפסו פחות זמן. עכשיו, יש ספר שכתב רמח"ל, רבי משה חיים לוסרטו, עליו שלום, ששבוע הבא זה גם ההילולה שלו, כ"ו באייר, יסוד שביסוד. כתב ספר דרך חוכמה, ספר קטן מאוד, אבל מלא מלא תוכן איכותי, בדבר איך צריך, מה האדם צריך לעשות בחיים בכלל. במיוחד תלמידי חכמים, ויש שם אפילו גם סדר לימוד, מה האדם צריך ללמוד וכדומה. ושם בסדר הלימוד של רמח"ל, שכולל בעצם את כל התורה כולה, כלומר הוא מסביר איך להגיע למצב שאדם ידע את כל התורה כולה, הוא מגיע בסוף למה עושה אדם בסוף. נו, אז בסדר, למדתי את כל זה, עכשיו אני יודע הכל, מה אני עושה עכשיו? אומר רמח"ל, יסדר את זמנו באופן שרוב עיונו יהיה באלוהיות. ומשאר חלקי התורה, לא יניח ידו, אלא דבר יום ביומו לחיבובה של תורה. כלומר, מדי פעם תעסוק, כן, כל יום, קצת גמרא, קצת הלכה, קצת מוסר, קצת זה, קצת זה, כן, כן, קצת פלפולים, כל זה חשוב. העיקר, כמובן, הרוב המוחלט, אתה עוסק בעניינים אלוהיים, אבל לחיבובה של תורה, שלעסוק בזה. כלומר, מדובר באדם שכבר למד הכל. זאת אומרת, עכשיו, שאיפה כזאת של רמח"ל איננה מצויה אצל מי שכל מגמת חייו היא אך ורק הנגלה. והנסתר הוא סתם איזו תוספת כזאת כבדה שצריך גם מזה לצאת ידי חובה. גם קבלה צריך לנות. נורא. כן? אצל רמח"ל זה הפוך. טוב, פרק קו זין. התגלות פרטית וכללית. ישנה התגלות פרטית ההולכת עם כל משפט, עם כל חלק הגה מגזרות הגיוניות, עם כל מילה ואות, וישנה התגלות כללית שרוח שלום של ספר של אורח חיים, של תעופת רוח מתגלה. למשל, מסופר על הגאון מבילנה, שהוא היה לומד חברותה רק עם מי שמוכן ללמוד אין סוף פעמים את אותו דף. אתה מוכן? לא נזוז מהעמוד הזה. אם כן, את החברותה שלי, אם לא זו. עכשיו, מה זה אומר? האם הגר"א לא למד את העמוד הבא? הוא למד גם את העמוד הבא. אבל הוא לא למד את העמוד הבא, כי הוא היה מוכרח לדעת את הכל, אז צריך להיעקר מן העמוד הזה, בדלת ברירה, עוברים לעמוד הבא. מה מונח מאחורי העמדה הנפשית הזאת? המחשבה שהכל נמצא בכל פרט. כלומר, באופן אמיתי הייתי יכול להתבונן באות אחת, ומשם לדעת את הכל. אבל אני עוד לא הגעתי למדרגה הזאת, ולכן אני מוכרח ללמוד את הכל. הרב אשכנזי היה רגיל לומר, שזה שיש הרבה ספרים, זה לא בגלל שאנחנו מבינים יותר, אלא בגלל שאנחנו מבינים פחות. כי אם היית מבין הכל, אני לא היית צריך את כל הספרים האלה. אלא אין לך ברירה, אתה צריך כל הספרים. בסדר? אז לכן, ישנה, אני חושב חוזר לביטוי, למשפט, ישנה התגלות פרטית ההולכת עם כל משפט, עם כל חלק הגה מגזרות הגיוניות, עם כל מילה ואות. וישנה התגלות כללית, שרוח שלום, מה זה רוח שלום? הכוונה, השלום הוא כולל הכל. זה השלמה, שאין דבר שהוא מועד בחוץ. שרוח שלום של ספר של אורח חיים, של תעופת רוח, מתגלה. ויש שהכלליות מתגברת עד שהיא מקהה את הפרטיות. זה קצת בעיה, זה לא טוב. לקהות את הפרטיות, אתה מפסיד ערכים. למשל, כתוב בגמרא במסכת מגילה, שרבה ורבי זעירא עשו סעודת פורים ביחד. טוב? מה פתאום רבה ורבי זעירא? מה זה רבה? גדול. מה זה זעירא? קטן. כלומר, הגודל והקוטן רצו לעשות סעודה ביחד, בפורים. בפורים אין הבדל בין כלל לפרט. קם רבה, שחטה לרבי זעירא. רבה תוך כדי הסעודה קם ושחט את רבי זעירא. מה זה אומר? זה מה שכתוב כאן, נכון. יש הכלליות מתגברת עד שהיא מקהה את הפרטיות. לא רוצים את כל הפרטים האלה. אני עוסק ביסוד הכללי. אחר כך הוא התעורר, רבא, ראה את רבי זעירא הרוג, לא סימפטי, התפלא, בא ירחמה ואחיה, יחיה אותו. מה פירוש הדבר? שהכלליות, אחרי שהיא דחתה את הפרטיות לשעתה, ובצדק, צריכה עכשיו להיות עוד יותר גדולה, לא סתם גדולה, אלא ענקית, ואז הענקיות מכלילה את הפרטיות ביסוד כללי. אבל זה כבר לא אותה פרטיות. רבי זעירא הפרטי, אחרי שרבא החיה אותו, הוא כבר פרטי שיש לו מחויבות, איזשהו חוב כלפי הכלל. מובן? בדיוק. בדיוק עמדתי להגיד את זה. כן. בפרק ד' של אורות התשובה, פסקה ח', שההערה הכללית בראשית דרכה מבטלת את ההערה הפרטית, ואחר כך היא מחזירה אותה. זה בעצם הרב מתכוון שם על החילונות, כן? שהחילונות הציונית בעיקר בא לעולם כדי לתת ליסודות כלליים להופיע, ולכן היא דחתה את הדתיות הפרטית מדי, אחר כך היא צריכה להחיות אותה. כן. וזה מה המשפט כאן, ואחר כך היא חוזרת. וממציאה אותה בבהירות יותר גדולה ובתמונת חיים יותר חשובים. כן, בבקשה.
אני אומר שהשם, בשנה אחרי זה הם רצו.
כן.
באופן, אז הם רצו והוא לא רצה. זאת אומרת, היה באמת, או שזה נחשב למדרש הלכה, או מדרש הגדה?
אתה שואל, האם הסיפור הזה הוא סיפור היסטורי, והאם הוא כיפשוטו?
או רק רעיוני.
אתה שואל כלומר, האם הוא היסטורי וגם כיפשוטו? זה שתי שאלות שאתה שואל. תשובה, לא אכפת לי. לא אכפת לי. למה לא אכפת לי? א', כי זה לא יקדם אותנו בהבנת אורות הקודש. ב', כי זה עצמו דבר שדנו בו הפוסקים. כן, כל הפוסקים מסביב לסוגיה הזאת, דנו האם, מה היה באמת שם. כן? אז כך שבשביל מה...
אני אומר, אם אחד אומר, זה לא נראה לי אמין, ואז...
נאמר ככה, זה בכלל לא משנה כעת. זה נושא לדיון, זה נושא ללימוד בפני עצמו. זה כמו שתשאל אותי גם, מה סוג היין שטוב להשתמש בו בפורים? זו שאלה יפה, אבל אני לא אדון בה כאן. למה? הרוויחי זאת לא שאלה חשובה? זו שאלה חשובה, אבל אני לא רוצה לדון בה עכשיו. כן, אבל זה שהדבר הוזכר, הוא הוזכר רק לצורך מה שנוגע ללימוד שלנו כאן, ולא באופן כללי. כן, בבקשה, סליחה. הרב פרטוש, רוצה להגיד משהו? בבקשה.
איזה שאלה מדברים?
הוא שאל, האם אדם שיגיד שהסיפור הזה לא נראה לו, האם הוא אפיקורוס? על הסיפור של רבה ורבי זרע. כן, כן. ואני סירבתי לשתף פעולה, כדי לא לבזבז זמן. כן, בבקשה. בוודאי, הרי זה רציתי כן לדבר. כתוב ששנה אחרי זה רבה עוד פעם הזמין את רבי זירא לסעודת פורים, אמר לו, לא כדאי, לאו כל שעתה ושעתה התרחיש ניסה, לא תמיד יש ניסים. מה הכוונה של הסיפור הזה? מה רבה רצה? הוא רצה עוד פעם לשחוט את רבי זירא, נכון? הוא רצה עוד פעם להחיות אותו, נכון? כי הרי הוא אומר, בוא נעשה עוד פעם, שנה שעברה הלך לנו טוב, בוא נעשה עוד פעם. כן. הלך טוב. עכשיו, מה בעצם אומר רבי זירא? רבי זירא אומר לו, זאת ההנהגה של ההשגחה העליונה. לא יוזמים את זה. עושים את זה כשאתה שיקור. אתה שיקור, אתה בידי הקדוש ברוך הוא, לא בידי עצמך. אבל באופן יזום, זה תשאיר להשגחה העליונה. בסדר? לא עושים, נגיד, בוא נעשה חילונות לכתחילה על מנת לקדם את הגאולה. זה בדיוק השאלה ששבת עצבי בעצם. אי אפשר להגיד על רבא חז וחלילה? לא, ודאי ש... טוב. מה? אבל היא קיבלה ממנה כוח.
היא קיבלה, ועכשיו היא עצמאית.
כן, נכון, נכון, בוודאי. כן.
החלק הראשון של הפסקה מתייחס לזה שאדם כאילו בתוך הלימוד יכול להשיג גם השגות כלליות וגם השגות פרטיות.
יש התגלות פרטית. כלומר, אני מתעניין עכשיו באיך עושים כוס קפה בשבת. זה התגלות פרטית.
אבל באותו לימוד ישנה
בחלק הראשון? באותו לימוד? לא, לא אצלנו. זה נכון באמת, אבל כשאני עוסק בפרט, אני לא עוסק בכלל.
יש מציאות? עכשיו, החלק השני
שהפסקה
מדבר על זה
שהכלליות
מדברת על...
דוחה. כן, היא דוחה את הפרטיות.
זה המציאות ההפוכה, שאדם כשהוא שומר על הפרטיות, אז הוא דוחה את
ה... בוודאי, בוודאי. כן, זה כמו שלמשל הרב סולובייצ'יק בספר איש ההלכה אומר שאיש ההלכה איננו זקוק להכרה מיסטית מאחורי המציאות הנגלית לו, ושם הוא מוצא את הכל. כלומר, העולם של הרב סולובייצ'יק הוא עולם הלכתי, כולו פרטיות. אלא מה? זאת פרטיות נעלה, אצילית מאוד, אבל בסופו של דבר רק פרטיות. טוב, ראינו לפני כן שהרב אומר שיש איזו עשירות מיסטית בהלכה. זוכר את זה? טוב. אלה אורחות הגילוי הולכות בכל עובדה, בכל תנועה, בכל פעולה אשר יעשה האדם בתור עובד עבודת השם. משכלל עולמים, עושה רצונו של מקום. כלומר, זה נכון בלימוד, זה נכון בפעולות מעשיות, פעולות ציבוריות, בתנועות הנפש. כל זה נכון. זה גם נכון באומה. הגדולה העליונה היא דווקא מלאה כל. זה מה שכתוב בחז"ל, כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שם אתה מוצא ענוותנותו. כלומר, גדלות שדוחה את הפרטיות היא גדלות בינונית, היא גדולה בינונית. אבל גדולה, באמת גדולה, היא כוללת גם את הפרט. באמת או לא? מה אתה מסתכל עליי ככה? מה עשיתי לך? הלאה. מה שמעת?
הוא משחרר את זה.
שמה?
שזה נוגע לאדם כביכול.
מה?
כן.
זה גאה, הנוותנותו של האדם. כן, בסדר, זה לא הפשט, זה דרוש. אבל יש דבר כזה גם בהנהגות בני אדם. יש אדם שהוא כל כך גדול, שהוא איננו מתיירים מן הירידה אל הפרט. לעומת זה יש אדם שגדולתו היא יחסית, אז הוא צריך להתרחק. למשל, מלך קטנצ'יק. אם תיקח מלך קטנצ'יק, על מנת להדגיש את זה שהוא המלך, הוא יצטרך לעשות הרבה רושם, הרבה דאווינים, כאילו, כן, לא מדברים איתו סתם ככה, צריך לדבר עם המזכירה, שתדבר עם המזכיר הראשי, כן, אבל אם הוא מלך גדול, מה אכפת לו? כן, מלך גדול, אז הוא כולל הכל. כן, אז הוא יכול לרדת לשוק, לקנות עגבניות, ועדיין יראו שהוא המלך. כן, בבקשה. נו.
צורך ערבים
הוא
מושג. רואים צורך ערבים, על חשבון הפרט.
כן, לפעמים. נכון, אתה צודק. זאת אומרת, זה שלפעמים דוחים את צורכי הפרט מפני צורכי הכלל, זה אומנם הכרחי, אבל יש נזק, צריך לרפא את זה. כלומר, האידאל היותר אמיתי זה כלל שהוא צריך לפרט ופרט שהוא צריך לכלל, שיש התאמה. לא תמיד אנחנו מצליחים בזה. אז אנחנו מוכרחים. מה? זה אתה אמרת, אני לא אמרתי.
בכנסת אתה מתפלל מישהו רוצה דבר מסוים.
הבנתי.
אתה רוצה
להסתכל בלעדות. ברור, אבל... אבל זה בגלל שחסרה הערה רוחנית. כלומר, זה שהפרט חש שהרצון שלו עומד מול הרצון הכללי, זה בגלל שאין מספיק הערה של חוכמה. ואז יש ניגודים בין הרצון של הפרט לרצון של הכלל. אבל כשתרבה החוכמה בעולם, אז פתאום יימצאו הדרכים לחבר בין זה לזה.
אבל היום...
היום זה בינתיים עוד לא הצליח. בואו נמתן את האמירות שלנו. טוב, בואו נחזור... אל הטקסט, מה דעתכם? רעיון, לא? הגדולה העליונה היא דווקא מלאה כל. זה דומה לרעיון שהרב דיבר עליו על הסודיות הכוללת. שהפילוסופיה למשל עוסקת בשאלות אריסטוקרטיות, בעוד שהסודיות עוסקת בכל. כן? זה, דיברנו על זה. אז גם פה, הגדולה העליונה היא דווקא מלאה כל, דווקא חודרת בכל מקום. אין לפניה קוטן. יש מאמרים של הרב קוק שנקראים גנזי הראייה, מכירים? חוברת לא כל כך מצויה, חוברת גנזי הראייה. שם יש מאמרים לפי המועדים, פסח, יום העצמאות, שבועות וכו'. הייתה שם, זה אוסף של כמה חוברות, במהדורה השנייה הוציאו את כל החוברות חוץ מאחת שלא הכניסו. אז היא עוד יותר נדירה. נקרא חוברת מאמרים אחד. כן? אף פעם לא יצא שתיים. שם בחוברת מאמרים אחד, המאוד נדירה של הרב קוק, יש, דווקא זה לא, זה בחלק על יום העצמאות אני חושב, יש שם מאמר שבו הרב דן על הנושא של ההשגחה הפרטית וההשגחה הכללית. ידוע שלפילוסופים יש נטייה לקבל מקסימום את הרעיון של השגחה כללית, השגחה פרטית זה לא נראה להם. כן? שהקדוש ברוך הוא ידאג בדיוק לקליפת הבננה שאני דורך עליה ושובר את הרגל, לא נראה להם. אבל כן נראה להם שהקדוש ברוך הוא דאג באופן כללי שיהיה חיים בעולם וכו'. אז אומר הרב, אנחנו צריכים ללמוד מהטובים שבמשטרים הפוליטיים. הרי ההכרה האנושית הלכה והתפתחה, והיום כולם מבינים שהמשטר המדיני האידיאלי הוא משטר מדיני שאיננו רומס את הפרט. ולכן ברור שהקדוש ברוך הוא איננו פחות אינו מנהיג את עולמו בפחות טוב מהטובים שבמשטרים. ולכן ברור שיש גם השגחה פרטית. זה לימוד מן הפוליטיקה. מזה אתם גם לומדים את התפיסה הפוליטית של הרב קוק. זה עוד סיפור. טוב. בואו נמשיך. הגדולה העליונה היא דווקא מלאה כל. דווקא חודרת בכל מקום. אין לפניה קוטן. יש שאורות החיים מבהיקים מכל תוכן ועניין הבא לידו של אדם. ולחוג מגעו הגשמי והרוחני. זה מזכיר קצת את הסיפור על ארכימדס. איך ארכימדס גילה את החוק של של הכבידה של המים, כן? לא, לא הכבידה, של
כן. הוא רוצה לבדוק כמה
הרים שלו ביחד איפה. בדיוק, אז מה? זה היה, הוא טבל, כן? טבל בבריכה שם, בסירקוזה. כן? בן אדם סתם רוצה קצת להתקרר, היה כנראה חם באותו יום, רצה קצת להתרחץ. פתאום יוצא לו חוק שמסביר את כל העולם כולו. כן? אוי רקע, מצאתי. כן, טוב. איפה זה? כן. ויש, אז יש שאורות החיים מבהיקים מכל תוכן ועניין הבא לידו של אדם ולחוג מגעו הגשמי רוחני, ויש שמבהיקים אבקה פרטית. מפעל אחר מפעל, לגימה אחר לגימה. ויש שהאורות משתלבים. מה זה המושג הזה? אורות משתלבים? זה מושג קבלי. בתורת הקבלה יש מה שנקרא שילובים, שילובי כוונות. המקובלים הם מכוונים לשם מסוים של הקדוש ברוך הוא, בשביל הנהגה מסוימת. לפעמים מכוונים לשם אחר של הקדוש ברוך הוא. ולפעמים יש גם שילובים. השילובים האלה נקראים ייחודים. שם הוויה בשם אדנות למשל, זה מה מפורסמים. אז יש, מה? מה? מה אתה רוצה?
איך כאילו, מה זה אני מכוון? נגיד, זה כבודו לך, אני מכוון להנהגה מסוימת של הקדוש ברוך
הוא. כן, למשל. רגע, רגע, אני אסביר לך משהו.
אין הקדוש ברוך הוא נהל את העולם, אני מכוון בכלל את
הנהגה. אז זה שואל בכלל למה צריך להתפלל. למה בכלל האדם צריך בכלל לעשות משהו?
בשביל עצמו,
נגיד. אז צריך? לא משנה איך אתה מסביר. צריך? בסדר, אז צריך. אז כבר פתרת את הבעיה. טוב, הלאה. ויש שהאורות. מה? מי? מי? ארכימדס? אני לא יודע בדיוק מה הלך לו בראש. יכול להיות שהוא היה קצת מוטרד מהשאלות האלה. אבל מה? שמה? זה לא עניין של דעת היהדות, זה המציאות. כן, המציאות היא שלפעמים אדם פתאום, אני יודע, תוך כדי שקורה לו איזה משהו חסר משמעות של עצמו, פתאום הוא אומר, וואה, עכשיו גיליתי משהו. אגב, זה בדיוק מה שקרה לניוטון גם. גם, אתה יודע, ניוטון, כן, אומרים ככה, רע תפוח נופל. זה אמר, טוב, אם ככה יש כוח הגרביטציה. מה? הנה, גם זה, נכון, נחש, הקרב הוא משיח, נו, אז כבר הרבה דברים, שלושה דברים כבר מצאת. משיח נוגע להיסטוריה, נכון? ונחש, הקרב, כן, הקרב, הקרב זה הנזקים, מציאה, זה הדברים החיוביים, אז טוב ורע והיסטוריה, כל זה מגיע ביסח הדת. כן, ויש שהאורות משתלבים, והבהירות מהירה מכללות כולם. וממולאה מכל עושר פרטיה בשפעת ברכה. ואותם הניצוצות ששרי רזי תורה עסוקים בהם לעלותה מכל תוכן שבחיים, בכל מאכל ומשתה, בכל מסע ומתן. תמיד אומרים ככה, שבישיבות אומרים שבחור ישיבה, כשהוא עוסק בענייני מסע ומתן, אז הוא פותר גם קושיות של הרשב"א. כי הוא מדבר עם, הוא קונה את העגלה מבעל העגלה, מתחיל להתווכח איתו על המחיר, ותוך כדי המסע ומתן, בעצם זה מתרץ לו קושייה מהרשב"א. עכשיו הבנתי. כן. עכשיו, אבל אצל חכמי הקבלה זה הרבה יותר רחב מזה, הם מחפשים משמעות אלוהית, כוללת ממילא, בכל דבר ודבר. זה מה שקרה עלת ניצוצות. כן, עד כדי כך שיש כאלה שכתבו דבר שלהלכה הוא לא נכון, כן, במחילה, אבל שאסור לברך ברכת האילנות בשבת, משום בורר. למה? כי אתה בורר את הנשמות המגולגלות בפרחים האלה. כן? אז אתה עושה עבודת בריאה. עכשיו, אמנם זה לא נכון להלכה, אבל מה זה אומר? זה מראה עד כמה האדם מתייחס ברצינות ובממשות לקדושה שלו. כן? כלומר, איך שהוא באמת רואה בפועל שהוא בורר משם נשמות. לא סתם יש שזה כתוב איזשהו ספר. כן? אז זה עבודה מיוחדת של בעלי הסוד, העוסקים בבירור ניצוצות. זה אגב לא העבודה היותר עליונה. יש עבודות יותר עליונות מבירור ניצוצות, יש העלאת עולמות, אבל נתחיל עם זה. כן? קודם כל שנהיה ממבררי הניצוצות. כן. פעם מישהו הקשה, הרבה כשהוא עושה את הטיש, הוא אוכל, נכון? רואים, האכילה שלו זה בקדושה. למה? הוא מוציא את הניצוצות שבמאכל. לכן אחר כך כולם אוכלים את השאריים שלו שותפים לדבר הזה. נשאלת השאלה, אם הוא כזה מסוגל להעלות ניצוצות, אז שיוכל את הכל. למה הוא משאיר את זה לחסידים? מה, שהוא ידע על הדובדבנים? כן, טוב.
יש מצב שאדם יכול לעלות את הניצוצות
ועולמות
בלי שהוא יודע
בכלל? אנחנו תמיד עושים את זה. זה כמו שאתה נושם בלי לדעת שאתה עושה את זה. זאת אומרת, אתה עושה כל מיני פעולות ביולוגיות, בלי שאתה למדת רפואה. איך זה יכול להיות? אתה נושם, אוכל, מעכל, רץ. איך אתה עושה דברים כאלה? אתה לא למדת שום דבר על ביולוגיה. אבל זה עובד. אז גם אנחנו, בכל דברי קדושה שאנחנו עושים, אנחנו מעלים ניצוצות. אלא מה? יש הבדל בין המודעות ללא מודעות. כשזה עם מודעות, זה הרבה יותר גדול.
יש לי כמעט.
כן. מה?
יש
כאלה
שצריכים לרדת לניצוצות, לעשות כשזה מגיע, לרדת לניצוצות.
כן, אז זה אפשר לסכנה.
זה כבר הרבה יותר...
כן, זה, אבל זה מסוכן. כלומר, לא תמיד זה עובד. למשל, יש ביטוי כזה בספר משלי, ואורח צדיקים כאור נוגה, הולך ואור עד, הולך ואור עד נכון היום. נכון? פסוק. ואורח צדיקים כאור נוגה, הולך ואור עד נכון היום. מה זה אורח צדיקים? מה זה אורח בכלל? מה זה אורח? דרך? אתה תגיד דרך. מה ההבדל בין דרך לאורך? דרך זה דרך סלולה לכל, זה הדרך הראשית. אורך זה שביל פרטי. לפעמים רואים שהצדיק יורד מהדרך הכללית ומסתובב באורחות. אומרים לו, כל הצדיקים הגדולים אומרים, מה קרה לו? ירד אל האורחות. אמנם הוא לא עושה עבירה, לא ראינו אותו עושה עבירה. אבל אנחנו לא ראינו צדיקים במקומות האלה. והוא הלך לשם, למה? כדי ללקט את הניצוצות. כדי ללקט את הניצוצות. ואז דרכו הולכת ואור. הוא הולך ואור עד נכון היום, שאז מתברר שכולם היו צריכים ללכת איפה שהוא הלך. בסדר? אז יש... עטור, מה? אורח חיים? הוא לא קרא לזה אורח צדיקים? אורח חיים כזה. זה פסוק אחר, אור החיים בן תפלס. נעו מעגלותיה, לא תדע. כן. הוא שאל האם זה המקור לשם של הספר בשולחן ערוך. התשובה היא לא.
אבל השאלה,
אם המילה אור החיים דרך פרטית, אז השולחן ערוך, הוא רצה להיות דרך פרטית למי שכתב אותו, לא לכולם. לא, זאת לא השאלה. אתה שואל שאלה חדשה. השאלה החדשה היא, למה אחד מארבעת חלקי השולחן ערוך נקרא אור החיים ולא דרך חיים? זה מה ששאלת. בסדר? על זה אתה רוצה תשובה? החלק הנקרא אור החיים בשולחן ערוך מדבר בהנהגת הפרט. לעומת הדרך הכללית של כל התורה כולה. כן.
איפה נשמרים הכללים
בתוך הכללים נמצאים? מה זה נשמר? אצל הלומדים. יש מי שלומד דרך הכלל, יש מי שלומד דרך הפרט. לא. ממש לא. ממש לא. הרב דווקא אדרבה, השיטה שלו היא שיטה דיאלקטית. כלומר, יש בכל דבר של ניגודים, כלל ופרט, נגלה ונסתר, הלכה ואגדה, הרב איננו מעוניין באיחוד טכני. אלא אומר, את הכלל אתה תלמד בדרכי הכלל. אל תנסה לחבר את זה אל הפרט. את הפרט תלמד בדרכי הפרט. אל תנסה לחבר את זה אל דרכי הכלל. ואז מתוך העיסוק הנפרד בין שני התחומים, מתיילד קשב פנימי עליון שמחבר ביניהם. בסדר? זאת פעולה שנעשית באופן סמוי.
זה...
מי, הפרטים? זה הקדוש ברוך הוא עשה. הקדוש ברוך הוא עשה את זה דרך משה רבנו. משה רבנו היה אישיות גם כללית וגם פרטית. זה כישרון בלתי רגיל. כלומר, סתם הנביאים עוסקים בכלל, החכמים בפרט. משה אב לחכמים, אב לנביאים. תלוי איזה סנהדרין. יש סנהדרין בלשכת הגזית ששורה עליה רוח הקודש, אז כן, אם לא, אז לא. כן, יש סנהדרין של ימי בית שני, שזה קצת יותר בעייתי. נכון?
לא החלק הנשמתי שבאדם...
לא.
שזה
לא, לא. אתה שואל, אני חוזר על שאלתך. האם זה לא הנשמה של האדם שקושרת בין הכלל לפרט? תשובה היא לא. הנשמה קושרת אל הכלל. הנפש קושרת אל הפרט. אז מה מחבר? לא. החיה. נפש, רוח, נשמה, חיה. הרוח זה מעברים טכניים, מזה לזה. זה צינור העברה, אבל זה לא המהות. אתה שואל, איפה במהות זה מתחבר? מתחבר זה בחיה. בסדר? טוב, הלאה. ואותם הניצוצות ששרי רזי תורה, כן? מקובלים. עסוקים בהם להעלותם בכל תוכן שבחיים, בכל מאכל ומשתה, בכל מסע ומתם, כל עניינים של חול. עוד יותר, בכל שיג ושיח. כן? למשל, מזג האוויר יש רבי. זה שיג ושיח, זה אפילו לא פרנסה. פורצים דרכם ומתלכדים לאבוקות גדולות נישאות. אורות דמיונים, עשירים, ודעות עליונות טהורות. כלומר, בסופו של דבר, כשאתה אומר, מישהו הגע איזה רעיון חדש, שפרץ דרך ועשה משהו, שינה משהו בעולם. מאיפה זה התחיל? האמת היא, זה התחיל ממיליון דברים קטנים. מאיך שהוא קם בבוקר, ואיך שדיבר איתו השכן, וכל מיני דברים כאלה. וגם מההלכה שהוא למד באותו יום. מתוך זה הולכים ונאספים הררים גדולים, שבסוף הם דעות נישאות ודמיונים מיליונים. ומנסים את הנשמה לרומי מציאויות ודאיות. מה זה המציאויות הוודאיות האלה? אז איפה הן נמצאות? אם צריך להעלות את הנשמה לשם, אז זה כבר לא בנשמה, איפה זה? חיה, יפה, אני רואה שלמדת משהו. שכל חקרי לב אנוש מתעלפים שם מרוב תגבורת כוח החיים שבשטפיהם. וצדיקים ישמחו ויעלצו לפני אלוהים ויסיסו בשמחה. כלומר, בתוך השמחה יש גם ססון. בתוך השמחה הכללית יש הססון של הוודאיות. ההופעה המקורית, מה? מה קרה?
בוא נגיד, השגה היא למה, זאת אומרת, זה מה שהרב אומר, צריכה לדבר כעבור דרך העבודה הפרטית. שאלה אני, הרב גם מציג לכל המציאות ש...
יש בסוף...
כן,
שפע של אחדות. עכשיו, לא תמיד שפע האחדות הזה ניתן לביטוי. לפעמים אדם משיג משהו, רק לא יודע איך לומר אותו. אז הוא שותק. כן, זה כמו שכתוב, גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם, שאין בדורו כרבי מאיר. ומדוע לא פסקו על החכמותו? משום שלא ירדו חבריו לסוף דעתו. ואז אי אפשר לסוק הלכה על פי זה. או יותר מזה, יש בגמרא שתיק רב. האם מקשים קושיה, הקשו על רב, ורב שתק, שתיק רב. אז יש דיון בפוסקים, האם רב חזר בו, כי שתיקה כהודעה, או שהוא שתק, כי לא ידע מה לענות, אבל הוא ידע שהוא אומר את האמת. לפעמים אתה מקשה עליי קושיה, אני לא יודע מה לענות לך. זה לא אומר שהדבר לא ודאי אצלי. רק שעוד לא מצאתי את הדרך להעביר את זה.
מתוך
העבודה הפרטית
שלהם,
אבל
פתאום לבנה שעולם כזה
איזשהו גילוי בבליקה
של העבודה
הרמה שלנו. איפה אני יודע?
כי
אני שאלה שאתה גילה, אז בגלל שאתה
באמת
עבד
קשה,
לא יודע, איפה אני יודע? לפעמים ככה, למה לצמצם?
תהיו רחב... טוב, אז אתה אומר שיש לפעמים צערה אגרה.
לפעמים צערה אגרה ולפעמים לא. כן? טוב. ויסיסו בשמחה. הססון זה מה שאני חש כשאני מתקרב אל המטרה. שמחה זה מה שאני חש כשהגעתי אל המטרה. ויסיסו בשמחה, שבתוך השמחה של ההגעה אל המטרה, יש לי עדיין ססון, אפשרות של לעלות מחיל אל חי. בסדר? כי אם לא היית אומר, ויסיסו בססון. כן.
אפשר.
איך אני יודע שאני לא טועה? לא יודע, אם הייתי הקדוש ברוך הוא הייתי יודע. אבל אני לא, ולכן אני יכול להיות, יכול להיות שאני טועה. הייתי אומר יותר מזה, ברור שאני טועה. כי הרי לא ייתכן שאני אשיג את כל האמת. בסדר, אבל הוא רוצה עכשיו לדעת. זה שההיסטוריה תגיד זה יפה מאוד, אבל אגיד, המחלוקת בין הצדוקים לפרושים, מי הכריע? ההיסטוריה, כי הצדוקים נעלמו מההיסטוריה, והפרושים נשארו. כן, אבל הצדוקי בזמן בית שני, שהוא משוכנע שזה עבודת השם שלו, מה הוא יעשה? מה לעשות? כן, ככה זה בנוי. יש דברים שאתה לוקח סיכון. אבל בלי סיכון, אין סיכוי. או כמו שאמרו רבותינו עליהם השלום, החיים לא פיקניק. לכן אנחנו צריכים להתקדם עם מה שיש. טוב, עד כאן להיום. שלום.